אנחנו עסוקים בשאלה הכללית, מדוע לא הוזכר עולם הבא בתורה, ודרך זה אנחנו נפגשים עם מספר מושגים חשובים. ובמדרש, אמר רבי שמואל בן לקיש, התורה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, עורה של אש לבנה, כלומר זה העור הקלף, שעליו כותבים, וכתובה באש שחורה, וחתומה באש, ומלופפת באש. ועם שכותב, קינח הקולמוס בסערו, ומשם נטל משה זיו הפנים עד כאן. ורצה בזה כי התורה, כל דבריה הם אלוהים. מה פירוש הדבר שהתורה היא אש? מה רוצים להגיד בזה? הרי ברור שאין הכוונה לאש. אש זה לא אש. הרי האש זאת פעולה של הטבע. זה ביסודות. אז למה התכוונו כשאמרו שהתורה היא של אש? רצה בזה, או רצה לומר בזה, כי התורה, כל דבריה הם אלוהים, ואין התורה כמו דת טבעית או דת נימוסית. כן, המושגים של דת טבעית ודת נימוסית הם מושגים של הפילוסופיה של ימי הביניים. מי שדן בזה בהרחבה זה רבי יוסף אלבו בספרו ספר העיקרים. יש ספר נקרא ספר העיקרים שדן בעיקרי האמונה. הוא שם רוצה לברר מה הם היסודות ההכרחיים לדת ומה הם הדברים שהם רק ענפים. אז הרמב״ם כתב שיש 13 עיקרים. רבי יוסף אלבו כתב שיש בסך הכל 3 עיקרים. שהם מציאות השם, תורה מן השמיים ושכר ועונש, ומזה הכל מסתעף. שם יש דיונים רבים במושגים של דת טבעית, דת נימוסית ודת אלוהית. דת טבעית, ההנחה שיש מאחורי הביטוי הזה, זה שבטבע הנפש של האדם היא לחיות חיים שאפשר לכנות אותם חיים דתיים. כלומר, הסדרת היחסים בינו לבין הקדוש ברוך הוא. יש לזה יסוד, למשל, בספר בראשית כתוב, ויהי מקץ ימים, ויהו קין מפרי האדמה מנחה לשם. מי אמר לו לעשות את זה? אלא יש נטייה טבעית, כנראה, באיזושהי פינה של נפש האדם, לפולחן, לדת כלשהי, זה נקרא הדת הטבעית. יש דת נימוסית. נימוס זה בא מהמילה היוונית נומוס. נומוס פירושו חוק. חוק, הכוונה, מוסכמה של בני האדם להסדרת היחסים של החברה, בינה לבין עצמה. עמוד קוף עין תת, כמה פעמים אפשר כבר להגיד את זה? קוף עין תת. אם כן, הדת הנימוסית היא דת שהיא באה בעקבות מחשבה. אפשר לקרוא לזה פילוסופיה דתית. זאת אומרת שבני אדם השקיעו מחשבה תיאורטית, ועל פיה הם החליטו איך הדת צריכה להיראות. ויש דת אלוהית. מה זה דת אלוהית? זה דבר השם. כלומר, הקדוש ברוך הוא פונה לאדם ומגלה לו את אופני ההתקשרות איתו. וזה מה שהמהר"ל מסביר, שהמדרש, כשהוא אומר שהתורה היא מאש לבנה וכתובה באש שחורה, הכוונה שהיא אלוהית ולא טבעית או נימוסית. עד כאן מובן? פשוט לא.
לאדם הראשון לא היה כמו
שהיה לקין? לאדם הראשון לא היה כמו שהיה לקין. הנטייה לדת טבעית אצל אדם הראשון? זה מה שאתה שואל? כן, זאת השאלה? תשובה, לא, בוודאי שלא, כי הייתה לו דת אלוהית. שהרי שם הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, ויצב השם אלוהים את האדם, ויצב השם אלוהים אל האדם למור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומפרי העץ אשר בתוך הגן לא תאכל ממנו, כי ביום אכולך ממנו מות תמות. אם כן, הדיבור האלוהי הזה הוא כבר דת אלוהית.
זה נבואה?
זה נבואה, ברור. אם השם מדבר עם מישהו, מה הגדרה של נבואה? אולי זה הגיע הזמן שפשוט נדייק בזה. שאלתיך מהי הגדרה של נבואה, וענית לי כל כך יפה. אמרת לי, לא יודע. איזה יופי. לפחות, זה בלי פלפולים. יש לי מישהו כן הגדרה של נבואה פה?
שהשם מדבר איתו.
מה?
שהשם מדבר עם
מישהו. יפה. העובדה שהשם מדבר עם מישהו, זה הנבואה. זה הגדרה. האם לקין גם הייתה דת שבאה לו בנבואה? לא. איפה ראית את זה? הוא דיבר איתו, זה נכון, זה אומר שקין היה נביא, זה לא אומר שהוא קיבל דת בנבואה. איפה ראית שהשם ציווה על קין משהו? אנחנו דנים על... תראה, זה כמו לאכול, הכוונה להכניס מאכלים לפה. האם לאכול ויש גם לאכול תפוז, האם כל אדם שאוכל זה אומר שהוא אוכל תפוז? יכול להיות שהוא אוכל לזניה, נכון? יכול להיות שהוא אוכל לחם, כל מיני דברים יכולים להיות, נכון? זאת אומרת שאם אני אומר שאדם הראשון נביא, וחוץ מזה גם הוא מקבל מהשם דת, ואני אומר לך שקין הוא נביא, האם זה אומר בהכרח שהוא מקבל דת? לא, זהו. בסדר? וזה, אתה לא צריך לשאול אותי, אתה צריך להסתכל בפסוקים. האם בפסוקים מצאת שהשם ציווה משהו לקין, כן או לא? מדבריי אתה מבין שכשהסתכלת בפסוקים ראית שלא? זו תשובה אחרת. אתה אומר, לא הסתכלתי בפסוקים. אני ממליץ לכל מי שלומד תורה לעבור על החומש. אני אסביר למה זה חשוב. אדם בא, מקדיש חיים, את השנים הטובות של חייו, ללמוד במכון מאיר או בישיבה כלשהי. הוא אפילו לא בדק מה התורה אומרת. אולי זה לא נכון. צריך לבדוק. אולי היהדות זה לא נכון. כדאי לבדוק. קודם כל לקרוא בחומש, חמישה חומשי תורה לפחות, אם לא כל התנ"ך כולו, ואז לבוא לשיעורים. כן? תגיד, מי היה הבן של אברהם, יצחק או יעקב? יפה, אתה רואה, אתה יודע, יצחק. זאת אומרת, מאיפה אתה יודע את זה? קראת את זה בחומש. אז אין שום סיבה שלא תקרא את הסיפורים על קין והבל גם כן. טוב, אז בכל מקרה, מצאנו שהשם דיבר עם קין, אבל לא מצאנו שהוא ציווה לו משהו. אם כן, לקין יש דת טבעית, אבל אין לו דת אלוהית למרות שהוא נביא. עד כאן ברור?
כשהניש אותו, לא ציווה אותו?
זה עונש. השאלה אם העונש הוא בכלל הציווי, אפשר להגיד. אבל נקודת המוצא שלו לא הייתה כזאת. כן. כן, בבקשה, אדוני.
יש איזה סמל של יסוד טבעי, אם זה רוצה
להוכיח
שהדת היא לא טבעית.
לא, הוא רוצה להסביר שהמושג אש הוא סמל למה שהוא אלוהי. כי כמו שבאש קשה לגעת, אפשר לגעת, גם האלוהי אין לו מגע יד אדם. כן, בבקשה.
איפה הגבול לבדוק מה שכתוב? סומכים על הרב. מתי צריך לבדוק?
איפה הגבול של לבדוק מה שכתוב? הרי סומכים עליי. כי יש דברים מינימליים. כמו שלמשל, אדם שרוצים לשים אותו בראש סניף בנק. מניחים שהוא יודע את לוח הכפל, נכון?
לא בהכרח, אם הוא אביר של
ה... אז לא, זה בדיוק הבעיה. אבל הוא חייב לדעת את לוח הכפל. אתה מסכים איתי? אז אדם שבא ללמוד מהר"ל צריך לדעת מה כתוב בחומש. זה מינימום. זה הכל. לכן אני אמרתי מה שאמרתי. טוב. במיוחד שסתם ככה, בלי קשר לזה שהשיעור הזה הוא במהר"ל, ומהר"ל זה כבר מדרגה מסוימת. סתם, אני אומר, אדם שרוצה ללמוד יהדות, אפילו רוצה לסמוך עליי, על סמך מה הוא סומך עליי? לפחות הוא קצת קרא בתורה. התורה קדמה לי, עד כמה שאני זוכר. כן? לכן חשוב שאנחנו נלמד חומש, כי אם לא, אז הכמרים ידעו יותר מאיתנו. הלאה. אז אומר, אין התורה, אז אני חוזר פה לדברי המהר"ל. בסוף עמודה ימנית, ורצה בזה, כי התורה, אז כבר עברנו לעמודה הימנית, השמאלית כבר, כי התורה, כן, למעלה, כן, התורה, כל דבריה הם אלוהים, ואין התורה כמו דת טבעית או דת נימוסית. לכך התורה היא מתייחסת לאש, כמו שיאמר, על השם יתברך, כי השם, אלוהיך, אש אוכלה. ברור שהקדוש ברוך הוא לא עשוי מאש, כן? אלא זה... ביטוי, ביטוי שמשמעותו שאי אפשר להתקרב אליו. רצה לומר שהוא נבדל לגמרי מן העולם. ומה שהוא נבדל מן העולם, הוא פועל בעולם. שימו לב למשפט. במה שהוא נבדל מן העולם, הוא פועל בעולם. זה לא נשמע פרדוקסלי? זה בגלל שהוא נבדל אז הוא יכול לפעול? אלא הכוונה, זה בדיוק המושג של קדושה במהר"ל. הקדמת גבורות השם, יש עריכות גדולה מאוד של המהר"ל לגבי ההגדרה של האלוהות. שם המהר"ל יוצא בהתקפה חריפה מאוד נגד הפילוסופים, שיש להם נטייה להגדיר את אלוהים בתור השכל העליון או השכל המוחלט. אז הוא אומר, עם כל ההפשטה שיש בביטוי הזה, אבל הם הגדירו. ומכיוון שהם הגדירו את האלוהים כשכל, אז יש להם קושי לראות מהו היחס בין האלוהים, שהוא שכל נבדל, לבין העולם החומרי. כי ככל שדבר הוא יותר מופשט, כך הוא יותר רחוק מן הריאליה. זה הקושי שיש למהר"ל, זה הקושי שיש לפילוסופים, לקבל את מושג ההשגחה וכדומה. אומר המהר"ל, אבל הקדוש ברוך הוא לא שכל. הוא הקדוש ברוך הוא. מה פירוש קדוש? אומר המהר"ל, שאין לו גדר, אין לו הגדרה. ומאחר ואין לו הגדרה, אז דווקא בזה הוא נבדל בתכלית, ודווקא משום כך הוא פועל בכל, כי אין מה שיגביל אותו. בעוד שהשכל מוגבל, השכל איננו יכול לפעול במה שרחוק מן השכל. אבל האלוה הוא אין סוף. זה בעצם המילה שהמהר"ל לא משתמש בה, אבל הוא מתכוון אליה. האלוה הוא אין סוף, והאין סוף כולל הכל, כולל גם את הסוף. אז זה מה שגם פה אומר המהר"ל, בזה שהוא נבדל מן העולם, דווקא בזה פועל בעולם. זוכרים גם מה שהמהר"ל אמר על העולם הבא. מדוע העולם הבא לא מוזכר בתורה? כי עולם הבא רחוק מן האדם, נכון? זוכרים את זה? אהו, זוכרים את זה? זוכר את זה? אתה, אני שואל אותך שאלה. זוכר את זה? לא, כן, כי אני יודע שכשואלים שאלה, הנימוס מחייב לענות. כן. ואפשר גם להגיד בפה. כן, זוכר את זה? לא. יפה, טוב, לא, זה לידה. להיות מסוגל להוציא מילה מהפה זה סוג של לידה. זה חשוב. לכן אני מטרטר אותך. לא שיש לי איזה חשק לעשות לך את זה. עכשיו, אם כך, אז המהר"ל הסביר לפני כן בפרקים, ודה למה אתה לא זוכר? כי לא היית פה. נכון? אז אל תגיד שלא זוכר. תגיד לו למה אתה. עכשיו, בפרקים הקודמים ראינו שהמהר"ל אומר שאי אפשר לדבר על עולם הבא, כי עולם הבא נבדל מן האדם. אז שואל המהר"ל, גם הקדוש ברוך הוא נבדל מן האדם, אז איך אתה מדבר עליו? ואז הוא ענה דבר מאוד מפתיע, המהר"ל. שלעומת עולם הבא שהוא נבדל בתכלית מן האדם, אבל הקדוש ברוך הוא מחובר לעולם בזה שברא אותו. לכן יותר קל לדבר על הקדוש ברוך הוא מאשר לדבר על עולם הבא. זוכרים את זה? טוב, רצה להגיד משהו.
אז יוצא לפי זה שלא טוב להגיד לאדם קדוש.
לא טוב להגיד על אדם שהוא קדוש, למה?
אמר לו, הקדוש זה הקדוש
ברוך הוא,
קדוש.
אתה שואל, אז איך אפשר שחוץ מהקדוש ברוך הוא יהיה עוד קדושים, נכון?
יש לנו ארבע, רבי והרבי.
לא, זה הבעיה, שזה כל הפסוק קדושים תהיו, לא? מה שאתה אומר, זה השאלה על הפסוק בתורה. קדושים תהיו, איך אפשר קדושים תהיו? כן, הרי כתוב כי קדוש אני. אז התלמוד שואל, יכול כמוני? תלמוד לומר, אני השם אלוהיכם, קדושתי למעלה מקדושתכם. אז כאן אנחנו לומדים פה מושג חדש, שהוא שיש דירוג בתוך הקדושה. כי הרי אפשר לדבר על, יש כמה השקפות עולם אפשריות. יש השקפת עולם שאומרת שיש קודש ויש חול. זו השקפה רגילה. יש השקפה של קורח שאומר הכל קדוש. ואז מלא אין מדרגות. ויש ההשקפה של משה רבנו, שאומנם הכל קדוש, אך יש מדרגות בקדושה.
קודש קודשים.
כלומר שיש מדרגות, זה הכוונה. זה שיש מדרגות בקדושה זה חידוש. אבל זה החידוש של התורה. קדושים תהיו, אבל אני השם אלוהיכם. כן, יש חידוש.
זאת אומרת, אנחנו קדושים ביחס
לבריאת
העולם, והשם קדוש
ביחס... כן, אז אפשר להגיד כל מיני תירוצים כאלה. קדושה ביחסיות. אז עכשיו מה שנשאר לעשות זה להגדיר את מערכות היחסיות האלה. בסדר? טוב. כן.
אבל מה, דברי שבתחילת
הביטוי השם כאש אוכלה,
כן,
זה הכוונה, זה מה שהוא אומר, שהביטוי השם אלוהיך יש אוכלה, פירושו שהוא נבדל מן העולם. זה לא אני אמרתי, זה המהר"ל אמר.
אבל מה שאי אפשר לקרב להשם.
נכון, אי אפשר לגעת.
אי אפשר לגעת, אבל להתקרב. זה אחר.
אם אי אפשר לגעת, אי אפשר גם להתקרב.
אז מה עושים במתורה, מתקרב? לא מתקרב להשם?
לא. אי אפשר להתקרב לשם, זה פשוט. גם גאווה וגם טיפשות. כי איך אפשר להתקרב אל האינסוף? מה המרחק ביני לבין האינסוף? אינסוף. אז מתי אני אגיע? אף פעם. אז כך שלהתקרב, זה בלתי אפשרי.
למה? עולים?
עולים, כן, אבל אם המרחק הוא מיליון קילומטר, אז אפילו עלית סנטימטר, כבר התקרבת.
נכון.
אבל אם המרחק הוא אינסוף, אפילו תעלה מיליון קילומטר, לא התקרבת בכלל. כי הרי עדיין נשאר לך אינסוף.
אבל נקודת מוצא
שלך, תעלית. אני עליתי ביחס לנקודת המוצא, אבל לא התקרבתי אל השם. עליתי מעל עצמי, מקסימום. אבל אל השם לא התקרבתי. כי הרי עדיין המרחק נשאר אותו מרחק.
אין דבר כזה להתקרב להשם?
נכון, אין דבר כזה להתקרב להשם. אבל מה שיש כן, יש שהשם מתקרב אליך. זה משהו אחר לגמרי. כלומר, הקדוש, אנחנו עושים מעשים שעל פיהם ריבונו של עולם מחליט שהוא מתקרב אלינו. עליו אין מגבלות. הוא יכול להסתדר עם זה. אתה מבין אותי?
אנחנו יכולים לפעול על מה שהוא מתקרב אלינו?
נכון. כלומר, זה לא שאנחנו עולים אליו, אלא הוא בא אלינו. קוראים לזה, לכן אין ביהדות מה שיש באומות העולם מיסטיקה, כי המיסטיקה היא ניסיון של האדם להתאחד עם האלוהים, וזה הרי בלתי אפשרי. יש ביהדות לעומת זה קבלה. שמעת על קבלה? מה זה קבלה? זה מלשון לקבל. כלומר, הוא בא אלינו. יש, אנחנו משטח נחיתה. וכאשר המשטח פנוי, הוא מביא את השפע שלו אלינו, ואז יש דבקות. או? כלומר, הניסיון להתקרב יכול חייב להיגמר באכזבה, אבל צריך לתת לו מקום פנוי, לפנות לו את המקום כדי שיבוא.
זו בעצם התחושת הקרבה.
ואז ממילא אפשר לקרוא לזה קרבה אם אתה רוצה, אבל זה אופן אחר. זה שקרבה אבל לא התקרבות, כן? ההתקרבות אל השם היא בלתי אפשרית. מה שכן אפשרי זה שהשם יבוא אלינו. בסדר? כן, בבקשה. כשאומרים שאדם עולה מדרגה לדרגה בעבודת השם, שהכוונה שהוא יותר ויותר נפתח לשפע האלוהי הבא אליו. כן. מובן? וזה שולל את, למשל, הנטייה של האדם, מה שקרה, הנטייה המיסטית, הנטייה הסגפנית, שהיא מין סוג של מוות בעצם, מוות מדורג. כן? יש הרבה פעמים אצל אנשים שחפצים בדבקות אלוהית, שחפצים בדעת השם, אז יש מה שנקרא איזה מין המתה של האישיות. ואז האנשים האלה הם בדרך כלל חיוורים, מפחדים לדבר, יש איזה כיפוף כזה בגב. אם הרמה של הגבות השתבח שמולעד. כן, משהו כזה, איזה מין פחד כזה, המעטה של החיים. למה? משום שהם סבורים שיש בדרכם אפשרות להתעלות מעל הפופיק של עצמם. אני קופץ מעל עצמי. מכיר את השטות הזאת? טוב. ואז האנשים האלה מסכנים, אחר כך באות האימהות אל הרבנים ואומרים, למה הבן שלי לא עושה משהו מעצמו בחיים?
ממה זה נובע?
ממה זה נובע כל הטעות הזאת? מהמחשבה שאדם יכול להגיע עד אלוהים, או שהוא יכול להתעלות מעל עצמו. ואז באות האימהות המודאגות אל ראש הישיבה, והן אומרות, הבן שלי לא עושה מעצמו כלום, הוא היה בחור כל כך מוצלח, מאז שהוא חזר בתשובה, הוא לא עושה כלום וכו'. ואז אם הרב הוא לא חכם, הוא יגיד, כן, אבל הוא דבק בשם. כאילו שדבקות בשם זה לבטל את הבריאה שלו. הרי הקדוש ברוך הוא לא שונא את הגוף, לא שונא את עולמו. אלא להפך, הוא נתן לנו את עולמו, כדי שניתן לו להופיע כאן. מובן? בסדר? טוב. כן, בבקשה. אני יודע שזה סותר את הלך הרוח הדתי הקלאסי, כן? הלך הרוח הדתי הוא שלהיות דפוק זה אין. כן? בבקשה.
המשטח פנוי.
מה?
משטח פנוי, כמו שאמרת.
כן.
אפשר להגדיר כביטול עצמי.
מה המשמעות של ביטול עצמי? אתה צודק. יש מושגים כאלה, אנחנו רואים ביהדות הרבה, כן? מושגים של ביטול עצמי, של סיגוף, יש גם דברים כאלה, כן? כן, אבל גם, כן, אתה צודק. אבל מה המשמעות של הביטול? הביטול הוא כלי מעבר כדי לקבל את האני שלי. כלומר, אני בהתחלה, כלומר, ההכרה הראשונה שלי זה שהאני שלי והאלוהות מחולקים זה מזה. אז אני קודם כל מבטל את האני. אבל כאשר אני מבטל את האני, ואז אין חציצה בפני האור האלוהי, אני מקבל את האני שלי במתנה. כן, מובן? חשוב. מה?
אז משטח פנוי.
כן, ואז, כלומר, השטח הפנוי, הוא אדרבה, נותן לי במתנה את עצמי. כן.
כמה מצליחים בזה?
כמה מצליחים בזה? אני אגיד לך מי מצליח בזה. כל היהודים הנורמליים. מה זה יהודי נורמלי? זה יהודי שאוהב לאכול בשבת ולישון בשבת. זה היהודי הנורמלי.
כן. כל אלה עם הסיגופים וכל אלה מתרסקים בסוף.
עכשיו, הסיגופים, מה שאתה אומר, הם לפעמים מכרחיים בשביל תיקון. אדם יש לאדם עבירות, יש לו יותר מדי גסות. אז הדברים האלה מזכחים את הנפש. יש דבר כזה, כן? בוודאי. כן. אבל השאלה היא, האם זה מטרה או שזה אמצעי? התשובה היא שזה אמצעי. או, זה לא העיקר. מובן? טוב. מדוע הקדוש ברוך הוא אומר על עצמו כי קדוש אני? כי קדוש זוהי חלות, והוא יתברך קודש. שאלה יפה. היה צריך להגיד קודש אני. כן, לא קדוש אני. שאלה טובה. צריך לחפש תשובה. יהי רצון שאתה ואני וכל עם ישראל נמצא תשובה. איך תדע? מה? אם יש תקווה שכשנבוא, שכשנבוא נמצא תשובה. טוב, איפה היית? אז אני חוזר פה בעמודה השמאלית לשורה השישית, החמישית. ובמה שהוא נבדל מן העולם, הוא פועל בעולם. כי הדברים אשר התחברו ושווים ביחד אינם פועלים זה בזה. כלומר, כאן המהר"ל נכנס לעומק. אם היית אומר שהקדוש ברוך הוא חלק מן העולם, אז אין לו אפשרות לתקן את העולם, כי הוא חלק מן המערכת. כן, כמו בתפיסה, למשל, של שפינוזה, שסובר שהאלוהים זה הטבע. האם אלוהים זה הטבע, אז הוא לא יכול לעשות כלום. הוא לא יכול לעשות ניסים, הוא לא יכול גם להשגיח, הוא לא יכול לשנות את מהלך ההיסטוריה. הכל קבוע מראש. אבל דווקא בזה שהאלוה נבדל, מכוח זה הוא יכול לפעול. כן, אני קורא פה בפנים. אבל השם יתברך הוא אש, ואין לו שיתוף עם הטבעי הגשמי, כמו שאין לאחר שיתוף עם האש. ואז ממילא הוא יכול לפעול בעולם. כן, זה גם כלל בחינוך או בפיקוד, שהמרחק בין המחנך או המפקד לבין החניך או הפקוד, יוצר את האפשרות של פעולה. נכון? ומה שאמר, כי עורה של אש, מה? כן, מה שמכנים בעברית לא תקנית דיסטנס. כן. ומה שאמר כי עורה של אש, מי אמר שעורה של אש?
המדרש,
יפה. כן, ומה שאמר במדרש כי עורה של התורה של אש לבנה וכתובה באש שחורה, דבר זה בארנו למעלה, כי התורה הנושא שלה הטוב והזכות, כמו שאמר הכתוב, דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. אף כאשר אמרה התורה להרוג ולשרוף ולסכול, כל זה הוא להעמיד הטוב והנועם ולבאר הרע. נמצא כי נושא התורה הוא הטוב האלוהי, ולכך אמר כי עורה של אש לבנה. כי האור, רוצה לומר נושא התורה, אינו לקיים הטבע הוא הנימוס, רק אש לבנה. רצה לומר שנושא התורה הטוב האלוהי הוא כתובה באש שחורה, כי עצם המושכל והציור בתורה הוא מושכל אלוהי ואינו מושכל של דבר טבעי, שדבר זה אין ראוי לייחס אל האש, כי כבר אמרנו כי הדברים האלוהים בפרט מתייחסים לאש. ואמר כי היא כתובה באש שחורה, רצה לומר כי השחור הוא דבר מבורר וניכר, כך מושכלות התורה הם דברים ברורים וצרופים מאוד, שאין בהם דבר ספק, רק השגה מבוארת ניכרת, ולכך אמר שהתורה כתובה באש שחורה, כי השחור ניכר ויש לו ברור ביותר. אז בואו נחזור להסביר את הדברים. הוא אומר דבר פשוט. יש בתורה דברים שהם חסד ורחמים. יש בתורה דברים שהם דין ומשפט. אז אם אני אשאל אותך, מה זה התורה? התורה זה חסד או זה דין? אתה לא יודע. אני רואה שיש שם מרכיבים של חסד, מרכיבים של דין. אז אומרים לך, תדע לך, שגם כשיש דין, זה מכוון לחסד. כלומר, המטרה היא הופעת החסד, ולצורך זה יש צורך בדין. משתמשים בדין. למשל, מצאנו שצריך להרוג מספר אנשים. יש אנשים שצריך להרוג אותם, לשרוף אותם וכו'. לסקול אותם. איך זה יכול להיות? זה תורה של רחמים זה? כן, לפעמים הרחמים דורשים עשיית הדין. אבל המטרה איננה הדין, המטרה היא החסד. כמו שאמר הנביא יחזקאל, לך אמור להם, חי אני נאום השם, אם מחפוץ במות רשע. כי אם בשובו מדרכה וחיה. כלומר, אז כל הייסורים זה כדי שיזכה. אז איפה זה כתוב במדרש? זה כתוב בזה שהקלף הוא באש לבנה. לבן זה מידת החסד. השם אומר, חסד מטשטש? לא, לכן הכתב הוא באש שחורה, שהשחור ניכר יותר מכל צבע אחר על גבי משטח לבן. בוקר טוב רבנו. באופן הפרדוקסלי להסבר של המהר"ל, הופעת האל באינסוף. אם ניקח קו אינסופי, הרי לנו אוסף נקודות, והרי כל נקודה שאנו נוגעים בה היא חלק מהקו האינסופי, האם לא כן לגבי האל יום טוב? אני לא מבין אם יש קושיה, תירוץ, הסבר, שאלה, זה לא כך ברור. נאמר ככה, קו אינסופי זה פיקציה, מבחינה מסוימת. מישהו ראה פה קו אינסופי בחיים שלו? אף אחד מאיתנו פה לא ראה קו אינסופי בחייו. בלתי אפשרי גם קו אינסופי. אז זה פיקציה. אלא מה? גם הטענה שהקו הוא אוסף של נקודות. זה גם כן הגדרה לא ברורה בכלל. זה מניח שיש גודל מינימלי. והשאלה האם זה נכון לדבר על גודל מינימלי. אולי בפיזיקה עוד איכשהו אפשר לדבר על גודל מינימלי. אבל בקו גיאומטרי, כמו המושג ראשוני של הגיאומטריה, קשה לדבר על אוסף של קווים. הלאה, כן. מה?
אוסף של נקודות.
מה? זה לא אוסף של נקודות. של נקודות, כן, כן, לא של קווים, תודה. איפה היינו? ומה שאמר, חתומה באש. מי זה אמר את זה? המדרש, נכון? נכון. ומה שאמר, המדרש הכוונה, חתומה באש, שהתורה היא חתומה באש, כי החתימה הוא כאשר גוללים הספר תורה, והיא הכל ביחד בשלמות, קושרים עליה דבר שתהיה נשארת ביחד. איך קוראים לזה? גרטל, כן? יש כאיזה מין חגורה כזאת, שבה קושרים את ספר התורה, נכון? זה נקרא חתומה באש, אז כאן נתכוון לחגורה הזאת שבה קושרים את ספר התורה. אז מה הוא אומר? כי החתימה הוא כאשר גודלים הספר תורה, והיא הכל ביחד בשלמות, קושרים עליה דבר, שתהיה נשארת ביחד. ולכך אמר, לא תאמר דווקא התחלת התורה היא של אש. כי התחלת התורה והיסוד שלה הוא יותר עליון, והוא בלבד שכל אלוהי. אבל לא מצד השלמת התורה הוא גמר שלה, היא יותר קרובה אל העולם הזה, כמו שהדבר למעלה, כי השלמת התורה קרובה אל המקבל, הוא האדם כמו שרחנו למעלה. וזה שאמר, וחתומה באש. כי כאשר היא חתומה ומקבל אותה, מקבל, גם מצד הזה התורה היא נבדלת. מה הוא מתכוון? מה זה התחלת התורה? על מה זה מדבר התחלת התורה? על מה מדבר את התורה בהתחלה? רק שנייה, אתה קראת פעם את התורה? מה? תודה. על מה מדבר את הפרשה הראשונה בתורה? על בריאת העולם. יפה. זאת אומרת, מעשה בראשית. מעשה בראשית זה דבר מופשט מאוד. רוחני מאוד. אז היה אפשר לומר, מה כל כך עליון בתורה, מה כל כך אלוהי בתורה, זה שהיא עוסקת במעשה בראשית. כן, זה כמו שמסופר שאדריאנוס, הקיסר, שחיק תמיה, ימח שמו וזכרו לעד אמן. אז הוא שאל את אונקלוס, מדוע אתה הולך ומתגייר? מה יש לך לעשות אצל היהודים? אמר לו, קטן שבהם יודע מה נברא ביום הראשון ומה נברא ביום השני. זאת אומרת, אתה רואה איזה חכמים עצומים, מה שהפילוסופים שלנו לא מצליחים להכריע בו, הם יודעים. מה נברא ביום הראשון וביום הראשון. אז אם כך, היה אפשר לומר, נכון, התורה זה גדול, כי התורה גילתה את הסודות המופלאים האלה. אבל לא טבע של גדי בחלב עמו, ולחכות מספר שעות בין בשר לחלב, אולי זה לא אלוהי. היה מקום לומר, שכל זה רק התפשטות של התורה, זה ענפים. וכיוון שזה רק ענפים, זה יותר קרוב אל העולם הזה. אז על זה בא המדרש ומתקן. הוא אומר, לא, היא חתומה באש. כלומר, גם כשהכל קשור, כשגוללים ספר תורה, זאת אומרת, גמרנו לקרוא את הכל, חתומה באש. כלומר, אפילו לא תבשל גידי בחלב אמו, גם זה בכלל האלוהי, הנבדל. בסדר? זה מה שהוא אומר. וזה שאמר וחתומה באש, כי כאשר היא חתומה, הוא מקבל אותה, הוא מקבל, גם מצד הזה התורה היא נבדלת. בסדר? טוב. ובפרק הנזקין, במסכת גיטין, דף סמך, עמוד א', פליגה, כלומר נחלקו, אם התורה מגילה ניתנה, או תורה חתומה ניתנה. מה פירוש המחלוקת? כשמשה רבינו נתן לנו את ספר התורה, אין לא דובר על התורה הכללית, אבל ספר התורה, התורה שבכתב. איך הוא נתן, מתי הוא נתן? אז יש מחלוקת בנתנאים, אחת מהדעות אומרת שתורה מגילה, מגילה ניתנה. זאת אומרת, משה היה כותב חלק, כל פעם שהתרחש עוד משהו, היה מוסיף על ספר התורה, כך שבשנת ה-40 נשאר לו רק להכניס מספר פסוקים, גמר את התורה, נתן לנו אותה. כן? זה הדעה אומרת, מגילות, מגילות, או מגילה, מגילה, ניתנה. הדעה השנייה אומרת, תורה חתומה ניתנה. מה פירוש חתומה? שמשה לא נתן שום דבר לעם ישראל עד שנת ה-40. ורק בשנת ה-40, משה מסר בידינו ספר כתוב מתחילתו ועד סופו. זה מחלוקת, מגילות או חתומה. מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, לך ניתנה התורה. לכל הדעות, ספר תורה שבידינו הגיע אלינו רק בשנת ה-40. כן? ברור? בניגוד לדעה המקובלת בגני ילדים דתיים, ובמספר ישיבות שלא התעלו מעל הרמה הזאת, שכאילו משה קיבל בהר סיני ספר תורה. לא היה ולא נברא, שטויות במיץ עגבניות. כלום. בסדר? אז אם כך, יש פה...
מה כן קיבל בהר סיני?
מה משה קיבל בהר סיני? את הכל. כתוב, ותנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם, לוחות האבן אלו עשרת הדיברות, והתורה זה מקרא, והמצווה זה משנה, אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים, לאורותם זה תלמוד, מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. מה?
כן קיבל את התורה
בהר
סיני. זאת אומרת, כן...
הוא קיבל את התורה, ודאי, לא את ספר התורה.
מקרא זה ספר תורה.
כן, ודאי, מקרא זה ספר תורה, ודאי. גם משנה, זה כל המשנה. כלומר, הוא קיבל את המחלוקות בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל? הוא קיבל את הקושיה של רבינה על רבה?
לא.
לא, וכתוב שם, ולאורותם זה תלמוד.
בסדר, אבל יש הבדל בין משנה
לבינה... אני לא יודע, אבל לפי הדרשה הזאת, הכל ניתן שם. אילו, אשר כתבתי, אילו נביאים וכתובים. אני רוצה להבין. או שכל הדרשה היא אמת, או רק חלק ממנה. אמרת, והמקרא זה... והמקרא... לא, אבל אני הבאתי לך את הדרשה. על סמך הדרשה שאני הבאתי, אתה מקשה עליי קושיות. אז בואו נלך עד הסוף.
לא, לא, אני אשאל את השאלה הראשונית. למה...
מה?
מה הוא קיבל בהר סיני? זה השאלה.
מה הוא קיבל... הכל.
זה מסתדר, צריך...
מה? הוא קיבל הכל. מה פירוש? אני אסביר למה הכוונה. למשל, מה החלק של התורה נקרא תלמוד? תלמוד בבלי ירושלמי? זה נקרא תלמוד?
לא.
לא נכון. ודאי שלא נכון, נכון? אלא מה? אז מה זה התלמוד? זה ספר שבו כתוב התלמוד. זאת אומרת, יש סגנון לימוד מסוים, שהוא לברר את המקורות, את הסברות, להסיק דבר מתוך דבר וכו'. הסגנון הזה, חלק ממנו, הוא עלה על הכתב, וקוראים לו תלמוד בבלי, נכון? אבל הסגנון הזה היה קיים מאז ומתמיד, וגם קיים גם אחרי התלמוד. כלומר, זה כאילו שבאיזשהו שלב, החליטו האמוראים לחתוך חלקים מהפרוטוקולים של הרבנים ביניהם, ואמרו, את זה נכתוב. אבל היו דיונים כאלה גם שנים רבות לפני שהתלמוד נכתב. אפילו לפני המשנה. גם אחר כך. זאת אומרת, הסוגיה מתי התחילה? הסוגיה התלמודית התחילה עם רב ושמואל? הסוגיה התלמודית התחילה כבר בימי משה. אותו דבר, המשנה זה התחיל עם רבי? לא, זה התחיל כבר בימי משה. תורה שבכתב זה התחיל עם שנת ה-40? לא, זה כבר התחיל שם. כלומר, הצינורות להתגלויות האלה, לסגנונות הלימודיים האלה, כל הצינורות האלה התחילו כבר אז, נחצבו כבר אז. משל, למה הדבר דומה? לאדם ששמים לו אינפוזיות. כן? הוא שוכב בבית החולים, וצריך לתת לו תרופה כזאת, דם וכדומה, כל מיני דברים שצריך לשים לו. אז שמים לו בתוך היד כל מיני פתחים כאלה עם סיכות, כדי שיהיה נוח לאחיות בבוא הזמן לשים לו אם צריך, נכון? הזמן, אבל בהתחלה רק שמים לו את הצ'ופצ'יק. וברגע שתבוא האחות, תקבל פקודה מהרופא, תני לו תרופה פלונית, יש כבר איפה לחבר את זה. אותו דבר קרה בהר סיני. בהר סיני נחצבו חמישה צינורות שונים, אחד הנקרא לוחות האבן, אחד מקרא, משנה, נביאים וכתובים ותלמוד. כל זה התחיל אז. אם תשאל איזה ספר כתוב הם קיבלו, תשובה, שום דבר. בסדר? אוקיי. גם את הלוחות הם לא קיבלו. הלוחות זה לקח, הרי במעמד הר סיני הם לא קיבלו שום לוחות. זה לקח 120 יום כדי שיהיה משהו כתוב בידינו, נכון? אפילו לא הכתב המקורי. טוב, איפה היינו? כן, מה?
מה אמרו נעשה ונשמע? נעשה את
הדברות? על מה הם אמרו נעשה ונשמע? זו שאלה גדולה, זה מחלוקת בין המפרשים, בין רש"י לבין הרמב"ן. כי שאלה מתי הפסוק הזה נאמר? אם נאמר לפני מעמד הר סיני או אחרי מעמד הר סיני? לפי רש"י נאמר לפני, בדלת בסיוון. אז על מה הם אמרו את זה? מה? על כפייה, אז אתה אומר שזה היה בוו בסיוון, זה מדבר כמו הרמב"ן. מה רע בעיניך רש"י שחלקת עליו? אז אתה אומר שרש"י טעה? לא, כי אתה החלטת דווקא לפי הרמב"ן, אז סמך מה? אלו ואלו, זה קל מדי, זה ג'וקר. כן? לא, אני אומר, דברים האלה צריכים להיות נלמדים, לא סתם. קיבלנו את התורה בהר סיני, איזה דפוס, כן? צריך לדעת על מה מדובר. יש גם משהו שמוזכר שם, ספר הברית. ויקח את ספר הברית ויקרא באוזניה מהו ספר הברית שמדובר עליו. כן? יש דיון גדול בין המפרשים שם. מהו אותו ספר הברית. טוב. מה? לא שומע.
זה הברית עם אברהם?
אתה מנסה לתת תשובה. זה ספר הברית, זה הברית עם אברהם. למה זה ספר? כתבו. מי כתב? לא שומע. אולי אברהם או יצחק כתבו את זה וזה הגיע למשה ומשם הוא קרא? לא יודע, זה תיאוריה חדשה, צריך לבדוק. בסדר? בבקשה. יש מחלוקת רש"י ואבן עזרא שם, עיין שם. מחלוקת בין רש"י לבין אבן עזרא, זה מאוד מעניין. כן, בבקשה.
הרעיון הסגנוני של...
מה שהתקבל בהר סיני זה האינפוזיה. הפתח לאינפוזיה. כלומר, או אם תרצה... החציבת הצינורות בתוך הנפש.
ובאיזה צורה נעשה החציבה
הזאת? על ידי הדיבור. זה האופן שזה בו נעשה.
זה שהתקבל עכשיו זה צורה של למידה, כלים מסוימים, זה עשה את החציבה?
זה יותר מזה. זה הפנאי בנפש לזה.
הפנאי בנפש?
כן. אני פתוח לשמוע דבר מסוים. זה כמו שאדם אין לו רגישות אומנותית, פתאום יש לו. אז הוא פתוח עכשיו לשמוע יצירות מוזיקליות. לפני כן הוא לא היה פתוח בכלל. אז משהו נפתח. אז הפתיחה נעשתה על ידי הדיבור. וידבר אלוהים, כן?
והמצוות?
מה המצוות?
נובר סיני.
איזה מצוות נתנו בהר סיני?
עשרת הדיברות, וחוץ מזה?
עשרת הדיברות? עשרת הדיברות ניתנו פעמיים הרי. ניתנו גם בתור עשרת הדיברות, והלוחות הם כתובים. וגם בספר התורה. זה מאוד מוזר. למה יש חלק מן המצוות הכתובות בספר התורה שהן גם כתובות בלוחות? מה ראית את זה לעומת זה? אז המהר"ל שאל את השאלה הזאת לפני כמה פרקים. והוא ענה שהמצוות האלה היו בגדר ברית. זה כמו שלמשל אדם נותן טבעת ואומר הרי את מקודשת לי. מה זה כל מה שיש לו לתת? לא, הוא ייתן עוד הרבה. אז הנתינה הזאת היא הפעולה המקשרת ביניהם. היא המאפשרת אחר כך כל מערכת היחסים ביניהם.
טוב,
מה
העניין שמיטה אצל הר סיני
שהכל יתקבל
בהר סיני?
מה העניין שמיטה אצל הר סיני שניתנו בסיני כל המצוות? כן? איפה ראית את זה? וכתוב, אמרו שמה שמיטה, כללותיה ופרטותיה מסיני, אף כל התורה כולה כללותיה ופרטותיה מסיני. ואז אני שואל, איך זה מסיני? איפה ראית כלל ופרט בשמיטה? כלומר, מה שמיטה כללותיה ופרטותיה מסיני? איפה כללותיה, איפה פרטותיה? אני שואל איפה כללותיה, איפה פרטותיה? איפה ניתנה מצוות שמיטה בתורה שבכתב? בבקשה. פרשת בהר זה פרטותיה, נכון? איפה כללותיה? בפרשת משפטים, נכון? פרשת משפטים, כתוב שם, והשביעית תשמטנה ומתשתה, ויתרם תאכל לחיית השדה. כן? כתוב. זאת אומרת, בהר סיני, אנחנו רואים בפרשת משפטים, שניתנה מצוות שמיטה, בלי פירוט. אחר כך אנחנו רואים, וידבר השם אל משה בהר סיני למור, כי תבוא אל הארץ, ושם יש פירוט מרובה מאוד של המצוות, של מצוות שמיטה, נכון? אז אתה רואה שבשמיטה פרטותיה וכללותיה ניתנו בסיני. כללותיה שבפרשת משפטים, פרטותיה שבפרשת בהר. אמת? זאת אומרת שפה ראית מקרה מיוחד, שמשמיטה, מזה אתה למד שכל התורה כולה, אף על פי שהיא ניתנה במהלך 40 שנה ואפילו יותר, בכל זאת כללותיה ופרטותיה זה מתחיל מסיני. מובן? זה שחלמת זה לא אשמתי.
לא חלמתי.
כשם שבשמיטה מצאנו במפורש שיש כללותיה וגם פרטותיה מסיני, שהרי פרשת משפטים ופרשת בהר, המדברות באופן של כלל ופרט, ניתנו כבר בסיני, מזה אתה לומד לגבי כל כללותיה ופרטותיה של התורה, שיש להם שורש בסיני.
זה בעצם מה שאומרנו.
נכון. בסדר, הסברתי את הדבר הזה. זאת אומרת, הכל יש לו שורש בסיני, גם מה שלא קיבל בסיני. אני אתן לך דוגמה. יש במסכת מנחות שהקדוש ברוך הוא הכניס את משה רבנו לבית המדרש של רבי עקיבא. אמר לו, לך תשמע שיעור של רבי עקיבא. רבי עקיבא התחיל לדבר דברים עמוקים ומשה לא הבין. חלשה דעתו של משה. עד שתלמיד אחד שאל רבנו מניין לך, וענה רבי עקיבא, הלכה למשה מסיני, ונחה דעתו. לכאורה, הסיפור הזה הוא הפוך, היה צריך להיות הפוך. שמשה, כשהוא שומע שמישהו אומר, כשהוא שומע שרבי עקיבא אומר, הלכה למשה מסיני, דבר שמשה לא מבין, משה היה צריך להתקומם, להגיד לו, אמרתי את זה, מה אתם מדברים שטויות? עוד אחד השתגע, יאללה. כן. אז אתה מבין, צריך להיות שמשה יתקומם, איך נחה דעתו ואיך לפני כן משה חלשה דעתו. פשוט מאוד, משה שאל את עצמו, האם כשהוא שומע דברי רבי עקיבא, דברי רבי עקיבא זה תורה חדשה או שמה זה המשך דברי משה? הקדוש ברוך הוא מראה לו את רבי עקיבא אומר הלכה למשה מסיני, ואז משה מבין שהענפים ש רבי עקיבא מדבר עליהם, הם מוצא אל הפועל של השורשים שנמצאים אצלו. אף על פי שהוא לא יורד לפרטים של רבי עקיבא. הוא לא יכול להבין. רבי עקיבא מדבר על הכשרת מיקרוגל בפסח, ומשה רבנו לא יודע מה זה מיקרוגל. אם הוא בכלל יודע מה זה הכשרה. כן? אז הוא שומע את זה, הוא שואל את עצמו, רגע, רגע, על מה הם מדברים? זה משהו חדש. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, אל תדאג. זה ההמשך של מה שאני עכשיו מלמד אותך. כן? אז יוצא, שמי יותר גדול, משה או רבי עקיבא? משה כמובן. הוא יותר גדול, ולכן הוא לא מבין את רבי עקיבא.
ואם זה הכל עניין של ניבים, זה היה צריך להבין. אם זה אותם כלים, אותה שפה, שהקדוש ברוך הוא נתן למשה, משה היה צריך להבין את כל השקלא וטריא, ולא היה צריך להיות בסופו של דבר את אותה הלכה למשה מסיני. הלכה למשה מסיני זה לכאורה דבר שאנחנו לא יכולים לברר אותו לפי אותה שקלא וטריא, לפי אותם כלים ש...
ניתנו
למשה.
משה לא מכיר את זה. אני מבין. כי אתה אומר, לכאורה, מאחר ומדובר בפיתוח של דברים שכבר ניתנו אצל משה, אז משה היה צריך להבין גם את הפרטים. זו השאלה.
היה צריך להבין גם את הפיתוח. ובסופו של דבר, זה אחד, שתיים, בסופו של דבר, רבי עקיבא, מה אומר? הוא אומר, אני לא יכול להמשיך לפתח את זה ולהסביר לכם. אני נעצר, ואני אומר, הלכה למשה מסיני. זאת אומרת, זה דבר שקיבלנו בלי יכולת לפתח ולהסביר לכם. וזה נתון, זה
אקסיומה
שאי אפשר לדבר עליה.
ככה אתה מבין את הדברים של רבי עקיבא. זאת אומרת שרבי עקיבא אומר, אני לא יכול להמשיך לפתח. השאלה הייתה, מניין לך? לא, כי אני אומר ככה, גם...
הוא מפתח כלים מסוים באותה שפה שהם דיברו.
אולי, נגיד את זה ככה.
הוא נצר ולא משתמש באותם כלים.
נו, ככה. בכל דיון יכולות להיות נקודות מוצא שונות. אקסיומות יסוד. עכשיו, גם לאקסיומות היסוד יש סברה. השאלה היא במה, מה ראית להעדיף סברה זו על פני סברה זו. וכאן הרבי עקיבא אומר, בגלל זה אני שימשתי את עמדי חכמים. זאת אומרת, הלכה למשה מסיני אומרת לי לאיזה כיוון לפתח את המחשבה. אז בזה אני לא חושב שזה, רבי עקיבא אומר, אפשר, כאן צריכים לעצור. רבי עקיבא גם יכול להסביר את הסברה. כלומר, כשאני רואה למשל, סליחה, אני נתתי לך 3 פעמים לדבר, תן לי פעם אחת. כן, כשרבי עקיבא מקבל פסוק בתורה, אז הפסוק הוא נתון. אבל זה לא אומר שלנתון הזה שבתורה אין משמעות. כלומר, גם לתורה יש סברות מאחורי דבריה. רק שעל ידי התורה אנחנו יודעים מהן הסברות שמאחורי הדברים. מה הסברה המועדפת על פני סברה אחרת. עכשיו, לגבי השאלה, מאחר ומדובר בנתוני פתיחה שווים, אז משה היה צריך להבין את דברי רבי עקיבא. יש שלב שבו השורשיות מפסיקה להיות כמות, היא מתחילה להיות איכות אחרת. כלומר, משה הוא כל כך שורשי, שהוא כבר בספירה אחרת. כמו שהזוהר אומר, שרבי עקיבא מבין את התורה באורך פרט, ואילו משה מבין אותה באורך כלל. מובן? אתה יכול להמשיך? טוב, בואו נמשיך.
מה? בהלכה למשה מסיני משתמשים רק שהם כאילו פתרון או הוכחה מוחצת.
הלכה למשה מסיני, הכוונה שזאת הלכה קדומה, שאינך יכול לדעת את המוצא שלה. זה הכוונה. אבל האם אין היגיון מאחורי הסברה? למשל, אני אתן לך יותר מזה. יש למשל כלל שיעורין הלכה למשה מסיני. נכון?
מסכת סוכה,
שיעורים הלכה למשה מסיני. עכשיו, בהתחלה הגמרא, לפני שהיא אומרת שזה הלכה למשה מסיני, מביא הפסוק. ארץ חיטה ושעורה, וגפן ותאנה ורימון. וארץ זה שמן ודבש, ואז מכל אחד מהמילים האלה היא מוציאה אחד מהשיעורים. עכשיו, אחר כך הגמרא אומרת יש קושיות על זה, לא יכול להיות, אם כן זה הלכה למשה מסיני. אבל האם היא חוזרת בה לגמרי מהפסוק?
לא.
אני חושב שהיא לא חוזרת מהפסוק. לא. אלא אני רוצה לומר לך שקיבלנו בהלכה למשה מסיני שכזית זה כזית, ושכביצה זה כביצה וכדומה. מובן? אבל אז, אם אני רוצה להבין למה זה כך, אז יש לי, הסברות נמצאות בפסוק, ארץ חיטה ושעורה. ואז צריך ללמוד את הפסוק הזה לעומק, להבין למה זה כך. טוב, אז איפה היינו? ובפרק הנזקין, פליגה, נחלקו, אם תורה מגילה ניתנה, או תורה חתומה ניתנה, כי למה דאמר מגילה, צריך להגיד, מגילה, ניתנה, רצה לומר כי התורה הראויה אל האדם, מצד כל מצווה ומצווה. ולמה דאמר חתומה ניתנה, אין התורה ראויה אל האדם, רק מצד שהיא מושלמת, כמו שהתבהר. כלומר, השאלה היא, האם גם חלקים של התורה זה השלמת האדם, או שדווקא כל התורה זה השלמת האדם? מי שאומר חתומה ניתנה, אומר שאי אפשר להשתלם על ידי חלקים של התורה, אלא דווקא על ידי כל התורה כולה. נכון? מאוד, מאוד חשוב להבין את זה, כי פעמים רבות אנשים מתמחים, אם אפשר לומר, מתמקצעים בחלקים מסוימים של התורה בלבד. לא כמו רפורמה. לא אמרתי שיש אנשים שמקיימים חלק מהתורה. שזה באמת, כל אחד מקיים רק חלקים, מטבע הדברים. אי אפשר להיות גם כהן, וגם מלך, וגם אישה, וגם עבד, וגם גבר, וגם זקן, וגם צעיר, אי אפשר להיות הכל ביחד. אז לכן מוכרחים לומר שכל אחד יקיים חלק מסוים. השאלה היא אחרת, האם התורה, כדי שהיא תיתן לי משמעות, יכולה גם להיות חלקית? כי יש לפעמים אנשים שמתמקצעים בחלקים מסוימים של התורה. יש אחד, הוא מומחה להלכות שבת. בשבילו כל התורה כולה זה הלכות שבת. הוא לא יודע שום דבר, לא על הלכות גיטין, ולא על סתרי תורה, ולא על תורת המוסר. כל הדברים האלה רחוקים ממנו. ואז יש לו משקפיים של הלכות שבת. זה האופן שבו הוא מסתכל על התורה. גם דבר כזה יכול לקרות בישיבות. בישיבות מקובל ללמוד סוג מסוים של הלכות, סוג מסוים של מסכתות, ואז יש איזה שיבוש ביחס לכוונה הכוללת של התורה. לפעמים פסוקים מפורשים, לפעמים רעיונות ידועים, אינם ידועים ללמדן, בגלל שהוא התמקצע בתחום מסוים. ואז מלא התפיסה שלו של התורה היא בעוותת. מכאן שזה חשוב מאוד ללמוד את כל התורה כולה. מה פירוש דבר ללמוד כל התורה כולה? נגיד, אדם לומד את החומש. הוא צריך ללמוד את כל החומש. הוא לומד את המשנה, הוא צריך ללמוד את כל המשנה. מדוע? כן, לא משנה באיזה רמה הוא נמצא, אבל ברמה שבה הוא נמצא הוא צריך ללמוד הכל. שאם לא כן, הוא יקבל איזשהו ציור של כוונת התורה, שהוא רחוק מלהיות מה שהתורה באמת אמרה.
מה
אתה אומר?
מה
עם ישיבות
כמו בריסק,
למשל, שומתים
רק
בני תערות? אתה כבר בא איתי עם שמות. אני מדבר פה על עקרונות. אני לא יודע רכילויות, לא מכיר.
אבל אדם רוצה ללמוד דיינות, הוא באופן טבעי...
אדם רוצה ללמוד דיינות, בבקשה. אז אני אסמוך עליו בתור דיין, נקודה. אבל לא בגלל שהוא דיין, הוא יכול להוליך את כלל ישראל, לתת כיוון, הדרכה וכדומה. הוא לא יכול. כי הוא לא יודע כל התורה כולה. מי שיודע כל התורה כולה, הוא יכול גם להדריך את כלל ישראל. מי שלא, אז לא. הוא חלקי, בסדר. אני לא אמרתי, מותר להיות חלקי. לא כל אחד יש לו הכוח להיות הכל. אבל ברגע שאתה חלקי, אל תתיימר לתפוס עמדה של אחריות שראויה למי שיודע דווקא את הכל. מובן? זה מה שאני אמרתי. טוב, איפה היינו? למשל, אדם כמו רבי יוסף קארו. אדם שבהחלט כל התורה כולה הייתה אצלו. אז הוא גם יכול לכתוב הלכות לכלל ישראל. מי שלא, אז לא. איפה היינו? ולפיכך אמר שכל אשר ישראל, כי מצד שהיא כולה ביחד, והיא שלמה יותר, היא שייכת לעולם. כמו שהבית ראוי לאדם דווקא כאשר הוא שלם. ואין... הקורה בלבד ואין האבנים בלבד ראויים לאדם, כי הפשוטים קודמים למורכבים. ולפיכך אמר שכל אשר שייך לתורה הוא של אש. גם כן החתימה, וזה מצד שהיא מושלמת וראויה לקבל ביותר הכל של אש. ואמר מלופפת באש. מי אמר את זה? רבי שמעון בן לקיש במדרש. מאיפה המדרש הזה כתוב? כן, מובן, כן, בתחילת הפרק. צריך להזכיר, בתחילת הפסקה, כן. ואמר, הוא מלופפת באש, פירוש, הליפוף הזה הוא מלבוש התורה. כן, אחרי ששמים את החגורה, כדי לסגור את הספר תורה, מלבישים את ספר התורה. אז הליבוש הזה נקרא מלופף. וכבר התבהר למעלה עניין מלבוש התורה, היינו גילוי התורה. והוא נקרא מלבוש, כמו שהערכנו בזה למעלה, כי הפשט נקרא מלבוש. רצה לומר, אל תאמר כי דבר זה הם סיפורים של עולם הזה ואינו שכל אלוהי, אבל גם המלבוש שכל אלוהי. מה זה המלבוש? הסיפור שבתורה עצמה. שזה לכאורה דברים טריוויאליים ופשוטים. כן? אני יודע, הוא שם לה נזן זהב ושני צמידים על ידיה. נזן ושני צמידים, זה מעניין. זה תעלום ספרותי מעניין. לא, זה לא ספרות, זה קודש. כי אמרו זל, ועליהו לא ייבול, אפילו שיחת חולין שתלמידי חכמים צריך לימוד בהם. כי עיקר השכל הוא נקרא פרי. הוא קראו שיחת חולין שתלמידי חכמים עלים. כי העלין הוא מלבוש הפרי, כי העלים הם בחוץ והפרי מבפנים, וכן השכל שתלמידי חכמים הוא דבר פנימי. ושיחת חולין שהוא דבר מבחוץ נקרא עלין, שהם מלבוש של השכל, ולפיכך אמר הוא לופפת באש, רצה לומר דבר שהוא נראה, והם סיפורים של תורה, גם כן הוא של אש, שכל אלוהי. עד כאן להיום. שלום.